שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו איתכם כאן בתוכנית שטח נדלני, איתכם מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר. כמדי שבוע אנחנו כאן כדי להביא בפניכם את הסוגיות המעניינות שעולות בתחום הנדלן, תחום שהיה, הווה ויהיה אחד הבוערים ביותר במדינה. ונדמה כי בשבוע שחלף הוא קיבל זריקת עידוד, אפשר לומר. הנגיד הפחית את הריבית, יש אופטימיות שעולה מתוך, נאמר, גם מלמטה, מהקונים וגם ממשרדי המחירות. נראה ששוק הנדלן מתעורר בחזרה. ואנחנו כאן כדי להציג בפניכם את הסוגיות שעולות מתוך כך, ובעזרת השם אנחנו מביאים לכם היום כמה וכמה אורחים חשובים. אז בלי מילים מיותרות, אנחנו נעבור כמובן למרואיין הראשון שלנו, שאנחנו מראש אומרים לו תודה רבה על השתתפותו כאן, שר הבינוי והשיכון הרב גולדקנופ, שלום לך. שלום אדוני, אנחנו מודים לך שאתה איתנו כאן בתוכנית, ואיך נאמר, התוכנית כשמה שטח נדלני, אנחנו רוצים להעלות לפני השטח את עולם הנדלן מזווית ראייתך, שאפשר לומר שהיא מהחשובות. נתחיל ברשותך מהכותרות של הזמן האחרון. משרד הבינוי והשיכון, דרך רשום מקרקעי ישראל, הודיעו יחד ב-26 לדצמבר, כי נפתח פרויקט דירה בהנחה פעם נוספת, במסגרתו יוגרלו כ-7,000 דירות. מה אתה יכול לספר לנו על התהליך החדש הזה? אנחנו חוזרים בעצם קצת לשגרה. איך זה נראה מהזווית שלכם במשרד השיכון?
הבומס האחרון שנתנו,
הוא
בעצם הוצאת הדירות של 7,000 דירות, דירות שאפשר לרכוש אותן מאילת ועד קריית שמונה בארץ. יכולים לרשם, כי יש לו מוסרי דיור ויש לו תעודת זכאות, יכול לרשם להגרלה גם לזכות. לא הולכים מזה 1,000 או 1,500, יהיו שווה קרוב ל-7,000 זכיות. 7,000 איש שאין להם דירות יוכלו חודשיים לומר, אם יש לי דירה ביד, אני כבר מקבל דירה שהיא עולה בשוק 2,300,000, ויזכה ב-500-600 שקל פחות, לא עבורו ובני משפחתו.
אני חייב להמשיך את אני חייב להמשיך את דבריך. פה באמת צריך לומר, אני שומע את זה מכל העוסקים במלאכה, שמההתנהלות שלך, במיוחד בשנה האחרונה, רואים שהכותרת לא שר שעוזר רק לחרדים היא הנכונה. באמת, שר שעוזר לכל המגזרים באשר הם, קל וחומר בעיתות המלחמה עכשיו. אבל אני כן רוצה לקחת אותך רגע לדוח המבקר. לפני שנה, מיד עם תחילת תפקידך, פורסם דוח המבקר לגבי מצוקת המגזר החרדי, מצוקת הנדלן, יש לומר, והנה עברה שנה.
מצוקת הדיור עבור הציבור החרדי.
נכון. נכון,
ובאמת... היה דוח מבקר של שנת 2022,
כן.
היה דוח מבקר של 5 שנים.
כן.
שנים האחרונות, מ-2017 עד 2022, בערך כלל הציבור החרדי מונה בארץ ב-13% שיעה, והיה דוח מבקר המדינה, שאני רוצה שתבוא אליי למשרד, מאוד, כמו שאחרי חודש בתפקיד, לא הייתי כל כך בעניינים, פתאום, את לא היית שבת על שלוחל, כבר יש לך מבקר המדינה.
עם תחילת העבודה.
המדינה מגיע, אחרי שנה, שנתיים, אתה עכשיו מבקר המדינה, והוא אומר לי, הוא מראה לי על שלוחל, 25 בבית קרס, של תוך מבקר המדינה, והוא אומר, חלק אחד מהם, על משרד הבינוי והשיכון.
ולקחתם את הדוח הזה?
שאתם 13% אתם במדינה באוכלוסייה, שבחמש שנים האחרונות בנו לציבור החרדי רק 4%. בארץ הציבור החרדי קופח, זה כבר לא מדובר לא בליבה, וזה כבר לא שייך לשום דבר, אבל הוא קופח גם בדיוק. הוא לא היה לו מי שידרוש בשבילו, מי שידאג לו. אבל הוא דיור בכל הארץ, הציבור החרדי הייתה מצוקה דיור אדירה.
ואיך התקדמנו? איך התקדמנו משם? איך אנחנו מסכמים את שנת 23 מהזווית שלך בעניין הזה?
זה מה שאני רוצה להגיד לך. בשנת 23 נמצאים במצב שאנחנו שיווקנו 14,045 לחרדי, קרות 6,500. שלא היה בהיסטוריה, אם אני מסתכל על זה, מהווה נתח רציני ממה ש... ב-23, הדיבור לא היה...
אגב, נדגיש אולי למאזיננו, כבוד השר, שבאמת, כשאנחנו מתכוונים, שווקו הכוונה, מכרזים שניגשו אליהם קבלנים, יזמים, זכו, כלומר, ככה מבחינת משרד השיכון, השיווק הצליח.
כן. שוב, דוגמה, את 2022, שאני מדבר על 6,494 ו-7,000 דירות של הציבור החרדי, עסקאות חתומות, ב-2022 מתו 2,542, נתון נוסף, 21,632, 406, 13,774, וב-2018, תסלח לי על המספר, 928 דירות.
אז הנתונים באמת...
שאנחנו נמציאים.
הנתונים באמת יותר טובים, וכאן יש לזכוף את זה לזכותכם, אבל בוא נדבר רגע מעבר למספרים. הדיור החרדי בכללותו, הרי דובר בעבר על כל מיני פתרונות מבחינת ערים חדשות, כסיף, גם על הנושא של היישוב תילה ויתיר. יש מצד אחד, באמת, לזקוף את זה לזכותכם, מטרה להביא שורה של בשורות חדשות, אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מכך שאתם מגדילים משמעותית את היקף המכרזים והיקף הזכויות בערים קיימות. אפשר למנות כאן את אקו, נוף הגליל, קריאת גת. אתה כשר...
יש לך...
מה העדיפות שאתה בעת...
היום,
כן.
תורות החדשות שאנחנו מובילים, הם באמת נמצאים במקומות, בוא נגיד, בקריאת גת הוצאנו 2,706 דירות לציבור החרדי. לא, 497.
אני רק יודע לך, כבוד השר, אם תוכל לשפר טיפה את הקו, הוא טיפה מקוטע. הקו טיפה מקוטע, אם תוכל לשפר את הקו, אולי שהוא לא יהיה בדיבורית, אנחנו שומעים אותך, כן.
לא, אני לא בדיבורית, אני יצא בדיבור ישיר.
זה היה איזשהו קו מקוטע, אנחנו שומעים אותך עכשיו טוב, כן.
כן. קריית גת 2,736, כה 1,497, קצים 853, שלהם היה 100 דירות, בדיוק, עד 1,308 דירות. ויש עוד דירות, אני יודע, אלף דירות, אני יודע, יש לי עסקאות, אחרי זה... שיווקים הגענו לקרוב ל-15,000. מכרזים הרבה הרבה יותר, רק לא כולם נקשו למכרזים, כמה מכרזים היו גבוהים קצת. לא הייתה שנה הכי פוריה ולא שנה שאנשים לא ידעו איפה הם נמצאים. היום יש התרששות, התרששות גדולה, כמו שאומרים לגבי ה... לא נתנו לטוריזים, אם אני אומר, בשנה האחרונה 450 יחידות דיור, תור סמיה. יש כל מיני מקומות שאנחנו הולכים, חוץ מזה, יישובים. יישובים שאנחנו החלטנו על יישובים, די שראיתם שבזמן המלחמה, כמו שאומרים, בהפוגה שהייתה בשבוע הזה, שהמצאו את השבועים, אז גם אנחנו יחד עם ראש הממשלה, וחדש, אופיר עזר, כתוב על שמו של אופיר, בלופשטיין, שנפטר שם, נהרג ביום הראשון למלחמה.
כן, כן.
אנחנו החלטנו משרד השיכון, אני הצעתי את ההצעה, שיקרו את היישוב הזה, זה היה קרוב, במשעתו אמרו שיקרו לזה חנון. החלטנו לקרוא לזה את השם אופיר, על שם ראש המועצה. מועצה אזורית, זה שדות הנגב, מלשהו נקרא.
כן. אני רוצה לשאול אותך, אבל כבוד השר, באופן כללי, על תוכנית מחיר למשתכן, מחיר בהנחה. ראינו פה לשם הדוגמה את פרופסור אפרת אלקובסקי שבוע שעבר ממכון המחקר של אוניברסיטת רייכמן, והיא ערכה מחקר בנושא. והיא אמרה שהנתונים מצביעים על כך שפרויקט מחיר למשתכן בפועל לא עזר להורדת מחירי הדירות, למעט כמובן הבודדים שזכו. במבט קדימה, איך אתם פועלים, וזאת כנראה אחת השאלות, השאלות אפשר לומר שהמאזינים שלנו רוצים לתשובה, לפתור את סוגיית מחירי הדירות. נראה שכל גל שעובר, ולא משנה איזה גל, הקורונה, המלחמה הנוכחית, לא מצליחה, וגם התופעות שבאות אחר כך לא מצליחות לפתור את הסוגיה הזו. איך אתה רואה את הפתרון?
כדי להביא בשורה אמיתית לעם ישראל, זה אנחנו נשווק, אני מקור גם הרבה דירות לציבור. זאת אומרת, אנחנו עושים היום ערים החדשות, כן? בוא נגיד בקריית גת שאתה רואה היום 2,736 דירות, אנחנו נגיע בקריית גת 5,000 דירות, אנחנו נגיע בכסיס, נגיע בטילה. אנחנו עושים בשנה הזו, שנה הנוכחית ב-24, לצאת חייזים כבר בערים חדשות גם. קורא לי שוב יתיר, דיברנו על זה שזה גם בנגב. אנחנו רוצים להביא בשנה הזו 100,000 דירות לציבור החרדי, כדי להדביק גם את הפערים שאנחנו חייבים, על שנים קודמות, לא רק שאנחנו ניתן עכשיו שאנחנו נגיע ל-15% במדינת ישראל, העסקאות שעשו עכשיו במדינת ישראל. מגיע, רוצים להגיע ל-100,000 דירות. מגיע בשנה אחת ל-100,000 דירות. קעות, הוא היה לך לנשום לרווחה. יש לנו בהרבה ערים בדיבונה ויש לנו. אתה רוצה כמעט בכל עיר במדינת ישראל, הולכים עכשיו לדחוב שכונות חדשות, ערים חדשות. אני לא אגיד לך גוזמה שבבית שמש, אנחנו בבית שמש להגיע ל-50,000 דירות תוך שנה שנתיים.
אז אני מבין דבריך, אתה רואה, אתה צופה תנופת בנייה גדולה אחרי הלחימה, ופה באמת המקום אולי לשאול, התנופה מבחינתכם הרי נעצרת בסופו של דבר, במה שאתם יכולים, מה שנמצא בידיו של משרד השיכון. אבל אם למשל יש שיווק של שכונה מוצלחת, מכרז גדול, אבל בסופו של דבר הוא נעצר במשבצת, נקרא לזה, של הרשות התכנונית המקומית. איך אתם כמשרד השיכון מונעים מהתהליך להיתקע? לצערנו יש רשויות שלא משתפות פעולה, מערימות קשיים על היזמים, כל אחת והאינטרסים שלה, אני לא רוצה לנקוב בשמות. באופן כללי, איך אתם משרד השיכון פותרים לפתור את הנקודה הזו?
יש לנו בעיות עם רשויות מקומיות, אין שום ספק. יש לנו בעיות עם הרבה רשויות מקומיות. יש כאלה שלא רוצים חרדים, יש כאלה שלא רוצים גם בנייה. אלה שאם אתה בונה אצלם בעיר, עם איזשהו תשלום, כי הם טוענים לדירות שבאים עוד ועוד אנשים לגור, זה מייקר להם את העיר הרבה יותר מה שיש להם.
הם היו מעדיפים שיתנו להם עוד משרדים ועוד שטחי מסחר. זה כל עירייה תחתום. אז בשביל זה באמת היה לכם את קרן הארנונה, כמדומני, וגם הסכמי גג, אבל...
ארנונה זה הכל, זה הכל, זה הכל, זה קרן הארנונה. קרן עוד לא התחיל. כמו שאומרים, מדברים על החזון. או מדברים כרגע יותר מציאות בשל החזון. אני רוצה לגמור, אם תהיה קדנציה של 4 שנים, אני רוצה שמאחורי יהיו 200,000 דירות שיכולו כבר, שיתגלגלו כבר, שכבר יהיה שיווק, שכבר יהיה בנייה, שכבר יהיה מחירות, שאנחנו... יחד אני רוצה להגיד לך שהיום אנחנו כמו כוח אדם, כשאני מדבר איתך, יד אחד על היד השנייה, יד השנייה אחת רוצה מאוד לתת. יד השנייה אין להם מה לתת. אנחנו יושבים היום, עשרה אנשים שלנו יושבים היום בסרי לנקה, כמה, אנחנו מדברים, ממיינים עובדים. ממיין את העובדים, אז בנו שם, כמו שאומרים, קריה שלמה של תעשייה, לראות אם העובדים האלה הם מתאימים באמת לעבוד בבנייה, בהדרכלות, בודקים אותם בקונסטרוקציה, בודקים אותם בריצוף.
אנחנו מדברים כמובן כדי לפתור את בעיית כוח האדם, אדוני השר, נכון? אתה מתכוון מבחינת כוח האדם, בגלל הלחימה, אין לנו עובדים, הם פועלים פלסטינאים, כן. כן. אבל תרשה לי לשאול אותך...
היום בבוקר היה ישיבת ממשלה, ישב לידי הקלבות. אני פרפוש, כואב לי שאני צריך לזרוק גידולים שגודלים בארץ ישראל, אבל לא מצליחים לסוף אותם מהמעטדות. בפרוד וגם בירקות, אין לנו כוח אדם. ושם צריך מיוחד, כוח אדם מיוחד. תאילנדים, אבל זאת תאילנדים נוכל אותו לבוא, עכשיו יש להם אפשרות כן להביא תאילנדים, כי יש כאלה שיש להם פרים, הם רק ברחו, ויהיה להם קל להביא את זה.
ובישיבת הממשלה היום, מה לגבי שוק הנדלן? איך פותרים את זה? מניח ואת שוק החקלאות הצלחנו. יש פתרונות מיידיים שאתם חושבים עליהם?
שוק הנדלן היום בדווקא דיברו, היום באחד הדברים ביום בישיבת הממשלה, וזה הייתה התנרה מאוד דרמטית. שר האוצר ושר הביטחון, הייתה הודעה שמקדישים לחיילי מילואים 9.5 מיליארד שקל רק לחיילי מילואים, חלק מזה גם לחיילים בצבא הקבע.
חלק מזה מה? לאיזה חיילים? סליחה אדוני השר, לא שמענו?
חיילי מילואים, גם חיילים בצבא קבע.
כן, כן.
הרבה 9.5 מיליארד שקל, כל מיני אפשרויות ושירות לבני הזוג ולמשפחות וחופשים. ודברים שהם לא יכולים לעבוד כשהבעל נמצא בחזית, אז אומרים לה אישה לא עובדת והוא לא עובד, חסר כסף במשפחה, מלגות ללימודים, הגיעו ל9.5 מיליארד שקל, ביניהם יש גם את החלק הרי שמשרד הבינוי והשיכון בא לקראת חייל בשני דברים מאוד רציניים.
אז באמת אפרופו העניין הזה,
בכל מקום.
אז באמת אפרופו העניין הזה שעוזרים לחיילים, כן, כן, אין ספק שהממשלה עוזרת ומנסה כל הזמן למצוא פתרונות, אנחנו רואים זה חדשות לבקרים, אבל אדוני השר, אם אנחנו שנייה חוזרים, כן, אתה הזכרת את המשבר בענף הבנייה. יש לנו כיפאון, חסר ידיים עובדות, הזכרת את המאמצים של המשרד בחול. בסופו של יום, יצטרכו לתת כאן פיצויים לרוכשים של הדירות שלהם. האם יהיו פיצועים? הממשלה תכניס את ידה לכיס מעבר לעובדים שהגיעו. בסופו של יום יש אלפי או עשרות אלפי בתי אב שהדירות שלהם מתעכבות, חוזי שכירות נאלצים להיפתח. אני כעורך דין יכול להעיד בפניך, קטונתי מכל השוק כמובן, אבל הנושא שמדובר כמעט יום-יום זה איך אני יוצא מחוזה, איך אני מעריך חוזה, איך אני מצליח להימנע מכנסות. האם אתה צופה שהממשלה תוכל להכניס את ידה לכיס וכן לעזור, מדובר במיליארדים רבים, לעזור לאזרח הקטן שנאלץ להתמודד עם משבר כל כך גדול. השוק כפו.
זה שנותנים 7,000 דירות והכניסה את ידה לכיס לכל אחד מה7,000 דירות האלה, זה בא בהכנסה יד לכיס של למעלה מחצי מיליון שקל. זה תגדיר.
כן.
אנחנו עכשיו נלך ונוציא עוד 50,000 דירות. לדוגמה, אם אני מדבר איתך על הנושא האחרון שדיברנו, יש שם לקח גם 50% כך, אבל 50% ניתן מחירה לזכאים, למחוסרי דיור. ותדע שבכל מקום כזה שאנחנו נותנים הנחות למחוסרי דיור, אז שוב פעם מגיע לאנשי מילואים 10%, אנחנו פחות העדפה, הם נכנסים פעמיים להגרלה. אחד הם נכנסים להגרלה, לקשים אותם אנשי מילואים, ואחר כך בהגרלה, עוד פעם, הכל, עם כל הציבור, הם נמצאים כן. פעם שנייה בהגרלה. הדבר של נכים ריתוקים,
בסופו של דבר, נושאים, עוד הגרלה ועוד הגרלה, והיאבקות מתמדת במחירים,
כל
בסופו של דבר,
מדובר,
נכון, על אלפים.
כן, אנשים הוא למעלה ממיליון שקל, שאתה מכניס לכיס, וזה כסף אמיתי.
כבוד השר גולדקנופ, שר הבינוי והשיכון, אנחנו, זמננו קצר, ואנחנו נשמח מאוד ש...
יחד עם זה,
כן, משפט לסיום.
בתקופת המלחמה אנחנו השקענו המון כסף בהשמשת מקלטים לכל הציבור, הן בדרום והן בצפון, דבר שזה בכלל לא היה בסמכותו או בתחום של משרד הבינוי והשיכון, ועשינו דברים שהם לא יאומן כסופה. לקחנו בניינים שלמים, מגרים דיירים ובניינים ישנים, והמקלטים שם לא היה שייך אפילו להיכנס לשם. אנחנו מקבלים טלפונים מהצפון ומהדרום.
אפילו עכשיו תוך כדי לחימה עדיין.
זה הצלת נגשות בצפון, זה ממש היה, כמו שאומרים, קומות שלא יכלו להיות שם.
יש לציין, כבוד השר, שאתה היית מהראשונים. צריך לציין את זה, וכאן באמת המקום לתת קרדיט, כי קרדיט צריך לתת. אתה היית, אני חושב, מהראשונים שהגיבו במהירות והפנו כספים קואליציונים, או שאפילו הגשת בקשה מיוחדת למשרד האוצר כדי להעביר כספים למטרות האלו. אנחנו נשמח לדבר על זה איתך אולי באמת באחת התוכניות הקרובות.
אנחנו הגשנו בקשות, הגשנו גם בקשות לדיירי המדר, שפינונו אותנו מכל מיני מקומות, אם זה קריית שמונה, או שזה היה בסדרות או דברים כאלה, ופינו אותם לכל מיני מקומות, גם שהם יוכלו,
כי הם לא יכולים לשלם, אנחנו מדבר הרבה פעמים בשכונות עוני, וכבוד השר, אנחנו נשמח לראיין אותך בנושא הזה בהמשך. אני מתנצל, אבל אנחנו חייבים לסיים. כבוד השר גולדקנופ, שר הבינוי והשיכון, תודה רבה לך שהיית איתנו, ושנשתמע בבשורות טובות. בעניין הבא נמצא איתנו דוקטור אביחי שניר מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
ערב טוב.
היינו רוצים לשוחח איתך כהמשך ישיר לרעיון שלנו כעת עם השר. השוק מגיב לכל מיני שינויים, אנחנו מצד אחד תחת לחימה, אבל אי אפשר להתעלם מהשפעת הורדת הריבית על מחירי הנדלן. בשבוע שעבר החליט בנק ישראל להפחית את הריבית הבסיסית במשק ברבע אחוז, אחרי מספר, כמעט אני חושב שנתיים, שבהן הוא נמנע מהורדתה. מה דעתך, אנחנו מתחילים לראות פה איזושהי השפעה של הריבית על שוק הנדלן? השפעה, נקרא לזה, הפוכה למצב שהיה עד היום.
אם אנחנו מתחילים, אנחנו עוד לא מתחילים, יכול להיות שנראה. אבל אם אני יכול להגיד משהו על אחד מהנושאים שעלו בשיחה הקודמת עם השר,
כן, כן.
הוא אמר משהו לגבי הנושא של רשויות שלא מעוניינות לאפשר בנייה, או לא מוכנות לקבל, מערימות קשיים על התחלות בנייה.
נכון.
עכשיו, הבעיה של הרשויות היא שבגלל הארנונה, בגלל המבנה של הארנונה, רשויות מפסידות כסף על תושבים. לכן הן לא רוצות אותם. זאת אומרת, זה לא כדאי להם, זה פוגע ב... התושבים החדשים עוד לא מצביעים, והתושבים הקיימים שמצביעים, נפגעים מזה שמגיעים תושבים חדשים. ולכן לראשי העיר יש אינטרס לא להביא אותם. נכון. פתרון לשנות את מבנה הארנונה.
או לשנות את מבנה הארנונה, או כל מיני פתרונות זמניים נקרא לזה, למשל קרן הארנונה שהקימו, או כל מיני הסכמי גג שהם מתמרצים.
קרן הארנונה... קרן הארנונה לא תפתור את זה, כי זה מעביר כספים, אבל בסוף זה לא יוצר כסף חדש. ולכן הכסף ייגמר באותה צורה, פשוט תיגמר בעוד מקומות.
אתה לא רואה איזשהו סיכוי שקרן ארנונה מספיק גדולה תצליח ליצור איזון בין הרשויות? זאת אומרת, ניקח לדוגמה את תל אביב ורמת גן, שנהנות מעוטפי ארנונה עצומים ממשרדים ומסחר, נניח ואותם אנחנו נאזן עם ערים נכשלות יותר. אתה לא רואה משהו שיוכל להגיע לאיזשהו איזון בסוף?
א', לא, כי זה לא יצר כסף חדש, ובדיין יהיה חסר כסף, פשוט יתפזר ליותר מקומות, וב', זה ייצור בעיות אחרות, חדשות, אבל לא ניכנס לזה, אבל זה סיפור אחר, זה ייצור, זה יגרום לזה שלתל אביב לא יהיה אינטרס לאסוף עוד כספי ארנונה, ולכן גם שם זה ירד.
כן. נחזור רגע ברשותך לעניין הריבית, כי אפשר לומר שזה... זה הנושא שהעסיק גם, בוא נאמר, את המומחים בתחום, וגם את הרוכשים שהיו מצויים על הגדר תקופה ארוכה. היה צפי שלולי המלחמה הריבית תרד אולי טיפה יותר הלאה מבחינת הזמן, ובסופו של דבר ירדה כעת. בוא נשאל אותך, מהיכרותך את השוק, ריבית של רבע אחוז היא לא משמעותית, אבל האם היא מסמנת תחילתו של מהלך שכבר עכשיו יכול להשפיע על אופטימיות בקרב הרוכשים?
אני חושב שכן. מבחינת הרוכשים, אני חושב שתהיה אופטימיות, עבורות שאני באופן, אני מספק אם נראה עוד הורדות ריבית בזמן הקרוב. בגדול האינפלציה מעיטה, אבל גם בארץ גם בעולם היא עוד לא מתה. אנחנו עדיין עם אינפלציה גבוהה מהיעד של בנק ישראל, וזה עדיין לא נגמר. עדיין מעל 3% בארץ, באירופה עכשיו החודש הזה עלתה עוד פעם קצת. ייקח עוד זמן עד שהיא תרד לרמה שבנק ישראל רוצה אותה.
אחד הדברים הרי שמהם נזהר הנגיד זה להוריד את הריבית בעקבות המצב, כשהוא נזהר שהאינפלציה לא תרים את הראש. הרי לולא הלחימה, אני מאמין שהוא לא היה מוריד אותה בשלב הזה.
הוא לא היה מוריד אותה, ודבר נוסף שמפריע לבנק ישראל להוריד את הריבית, זה החלטות של הממשלה. כל עוד הממשלה לא מראה, האיום הכי גדול להתפרצות אינפלציונית, זה גידול לא נשלט בהוצאות הממשלה, גידול בגירעון. וכל עוד הממשלה לא מסמנת איך היא מתכוונת להתמודד עם הגידול בהוצאות שלה, זאת אומרת, צריך לבוא איזשהו קיצוץ, כי הגידול בהוצאות של הממשלה עכשיו הולך להימשך כמה שנים קדימה. ולכן הממשלה צריכה להגיד, אוקיי, צריך לשנות את סדר העדיפויות, ביטחון עכשיו יותר, אז מה צריך לרדת? הממשלה צריכה להתחיל להחליט מה היא רוצה להוריד. אם הממשלה תהיה מסוגלת לעשות את זה, יש סיכוי שנראה עוד הורדות ריבית. עד שזה לא יקרה, אני מאמין שבנק ישראל יעט עם הורדות ריבית, לפחות עד שהוא יתחיל לראות עוד בנקים מרכזיים בעולם עושים את זה, וזה ייקח עוד כמה חודשים.
אם אנחנו מסתכלים ב... כן.
אבל עובדה שהמגמה עכשיו שאנחנו סיימנו עם העליות, ואנחנו עוברים לכיוון של ירידות, זה כבר סימן שחיובי לשוק, גם לצד של הרוכשים, וגם במידה מסוימת גם לצד של המוכרים, זאת אומרת שזה מקל עליהם במידה מסוימת.
זו באמת השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, כי אם אנחנו מדברים על הפחתה של 0.25%, שנתנה איזשהו בוסט לשוק, והפעילות חוזרת, אבל מצד שני אין התחלות בנייה, כל בר דעת יודע למה. הרבה רוכשים מצויים על הגדר כבר קרוב לשנה וחצי. אנחנו יכולים להגיע לעליית מחירים חזרה?
אני לא חושב שהעליית מחירים תגיע כל כך מהר. אני קצת יותר ספקן. מה גם שכשרואים ירידות מחירים שנמשכות לאורך זמן, זה מרחיק רוכשים, לא מביא אותם. אז אני קצת סקפטי לגבי עליות מחירים בזמן הקרוב. אבל אני מניח שהמחירים התייצבו, אבל ייקח עוד זמן עד שנראה את העלייה בהתחלות הבנייה.
ימים יגידו, אוקיי. אנחנו מודים לך דוקטור אביחי שניר מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. החכמת אותנו ונקווה שנשתמע בימים טובים. כל טוב.
אמן.
שטח נדל"ני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל כן התור.
אז אנחנו כעת בפינתנו עושים סדר ומבינים פינוי בינוי. נמצא איתנו מר תמיר חפץ, מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית. שלום לך.
אהלן.
שמחים שאתה כאן איתנו. מה שהיינו רוצים לשאול אותך, נדבר באופן כללי על חברת קנטור התחדשות עירונית, מקבוצת קנטור הנדסה ובניין. תודה לך שבאת לחלוק איתנו את הידע הכל כך חשוב הזה בתחום ההתחדשות. אפשר לומר שזה אולי התחום הכי חם היום בעולם הנדלן. ואנחנו יחד איתך נעביר בפינה הזו סדרה של 11 מפגשים, עליהם נשוחח על התחום הזה, בהם נשוחח בתחום הזה של התחדשות עירונית. אז ברוך הבא לך. ובוא תציג לנו בכמה מילים, גם אנחנו, תציג לנו בכמה מילים הן את חברת קנטור ואת הנושאים עליהם נדבר.
אוקיי, אז קודם כל, אני שמי תמיר חפץ, אני בן 49 מתל אביב, מנכ"ל קנטור התחדשות עירונית, שזו חברת הבת מקבוצת קנטור הנדסה ובניין. קנטור הנדסה ובניין חברה ותיקה שפועלת במגוון תחומים של בנייה, המון בנייה ציבורית, אנחנו בונים בתי ספר, אנחנו בונים... פרויקטים במשרד הביטחון, בתי חולים ועוד הרבה דברים מאוד גדולים. כן, התור התחדשות עירונית מתעסקת אך ורק בהתחדשות עירונית. מעבר לזה יש לנו גם התמחות של בנייה לציבור החרדי.
שצריך לציין כאן שבניתם כמה פרויקטים ממש, אפשר להגיד, במנסם של הציבור החרדי. בניתם לחסידות וישניץ בנתיבות, לחסידות צאנז מטבריה, אם אני לא טועה, נכון?
כן, נכון, וגם המון פעילות של התחדשות עירונית, בירושלים, ברמת אשכול, בבית וגן, וגם כמה מספר פרויקטים גדולים שאנחנו מקדמים של פינוי בינוי בקריית יובל. בנינו גם שכונה שלמה בפסגת זאב, בין פסגת זאב ונווה יעקב. כך שאנחנו חיים את העולם הזה של ההתחדשות העירונית.
יפה. חיים את העולם של ההתחדשות העירונית, עם דגש גם במגזר החרדי, שכפי שנדבר בהמשך הפינה שלנו ובפינות הבאות, יש לו ייחודיות משלו.
נכון.
וצרכים משלו.
חד משמעית, ואנחנו ניתן עליהם דגש.
יפה. אז אני אומר ככה מלמעלה למאזיננו, אני עברתי הבוקר על התוכן של הפינה ועל הפינות הבאות, אני חייב להגיד שזה נראה שאנחנו הולכים ממש לחסות את כל התחום. לי לא זכור שראיתי פינות שעוסקות בנדלן, ובמיוחד בהתחדשות עירונית, שנגעו כמעט בכל רכיב ורכיב. אז בוא, תן לנו אתה איזשהו בריף קצר, וניכנס ישר פנימה.
אוקיי, אז כן, בהחלט, אנחנו ממש ניגע בכל הנושאים. כמובן שאי אפשר בפינה של 10 דקות להיכנס, וכל נושא כאן אפשר להתפלפל פה אין סוף, אבל אנחנו בהחלט ניגע, כך שכל מי שרוצה ליזום פרויקט של פינוי-בינוי אצלו בבניין, הוא יבין את התחום, והוא ידע איך לגש לזה, וגם יהיה לו תדגשים חשובים לציבור החרדי.
יפה. תן לנו איזושהי סקירה תמציתית של הנושאים בהם נעסוק. מן הסם... כפי שקורה בפינות לא מעטות, אנחנו נרחיב יותר באלו, נמעט באחרות, אבל איזושהי סקירה מלמעלה.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל היום במבוא של התחדשות עירונית, שבכלל נבין מה קורה כאן בארץ בשנים האחרונות. אחרי זה נדבר על השלבים, בעצם מהרעיון ועד שאנחנו מכניסים את הפרויקט בפועל. נקדיש פרק להתארגנות נכונה, איך להקים נציגות, איך לגייס את הדיירים, איך לבחור את בעלי המקצוע שמלווים את בעלי הדירות. יהיה לנו פרק בעצם בבחירת היזם והתמורות והמפרט הטכני וכל הדברים מאוד מאוד חשובים. גם כאן לציבור החרדי יש פה מספר הדגשים. יהיה לנו פרק על ההיבטים החברתיים, על הסקר החברתי, על המנהלות, על הדיירים הקשישים, כל העיקרון השוויון וכל מה שקשור לזה. יהיה לנו פרק שיגע בהסכם המשפטי, שם אתה כעורך דין גם תוכל לתת הדגשים שלך, ההגנות שחשוב שיהיה לדיירים. יהיה לנו עוד פרק שידבר על התהליך הבירוקרטי ולמה זה לוקח בעצם כל כך הרבה זמן. נדבר על הכלכלה קצת, על המספרים, על כוחות השוק, מה קורה בעצם, כל העניין העסקי. נדבר גם פרק על תכנון, איך מתכננים את הפרויקט, מה חשוב לי בתכנון הדירה. ובסוף גם ניתן סיכום ככה עם מספרים של מה שקורה היום בארץ. אז זה פחות או יותר הדברים.
חייב לציין שזה נשמע מעניין מאוד, באמת מקיף את כל הידע, וחשוב לציין שהמספור של הנושאים זה לא כי נושא אחד יותר חשוב או קודם לשני, כל נושא פה הוא אבן יסוד, חשובה מאוד כשניגשים לנושא הזה של פינוי בינוי.
כן, חד משמעית, ובאמת מי שיקשיב לסדרה באמת ישלוט בה, כמו שאמרתי, בתחום, ברמה בסיסית, כך שבאמת יוכל אחרי זה לקחת את זה הלכה למעשה.
אם בואו נשאל, אחרי שנעביר את הפינות, או תוך כדי, ומאזינים שירצו להרחיב או להבין יותר, אתם כן מציעים למי שרוצה בכך, כבר ליצור איתכם קשר, להיפגש, לשמוע יותר, ולהבין אם יש התכנות לפרויקט במקרה שלו.
כן, בהחלט, אני נותן את הפינה הזאת ככה פה בכיף לכולם, מי שירצה לקבל עוד אינפורמציה, פשוט לחפש אותנו, כן, התור התחדשות עירונית, ואנחנו נשמח להיפגש ולתת ייעוץ, כמובן לא מחייב ולא... לא בעלות, ואנחנו בכיף תמיד שמחים לעזור.
יפה. אז אנחנו מתקדמים קדימה וניגשים לפרק הראשון שלנו. נקרא לו מבוא להתחדשות עירונית, והשאלה שבעצם כל מאזין שואל, מה בעצם קורה כאן?
אוקיי, אז באמת זה פרק שעושה קצת סדר, כי באמת ההתחדשות עירונית בשנים האחרונות זה ממש הפך להיות, כמו שאמרת בהתחלה, הנושא הכי חם. אז אתה יודע, אני פה אשאל אותך, אתה יודע מתי התחילו לעשות התחדשות עירונית?
יותר לעצמי שהתשובה הברורה היא בשנים האחרונות, אבל אתה מחכה לתשובה אחרת.
כן, אז זה מה שנקרא, אני מרים לעצמי.
כן.
התחדשות עירונית למעשה תמיד הייתה קיימת, הם יודעים עוד בימי אברהם אבינו, שגרו באוהלים, פתאום יום אחד החליטו לפרק את האוהל ולבנות בית מבוץ, ואחרי זה מבית ובוץ עברנו לבקתה ולצמוד קרקע, ואחרי זה לשיקונים, ומשיקונים לבנייה הרוויה, ועד המגדלים שאנחנו רואים היום. אז בעצם תמיד היה קיים התחדשות עירונית, החדש בא ומחליף את הישן. אבל חוק פינוי בינוי בעצם חוקק ב-1965, ובעצם הפך את הדבר הזה לרשמי, אבל שום דבר לא קרה ב-1965, ולמעשה רק ב-2001 חברת מצלאוי מוציאה פרויקט פינוי בינוי ראשון לדרך, כמעט 36 שנה.
36 אחרי. שנה מאז שהחוק חוקק.
כן.
אפשר להגיד שכבר אז בשנות ה-60 ראו איזשהו צורך ראשוני, הבינו שיש צורך בדבר הזה.
הבינו שיש צורך, לקח כמה שנים עד שיישמו את זה.
כן.
אבל אז הגיעה תמ"א 38 ב-2005.
שנגיד למאזיננו תמ"א, תוכנית מיתר ארצית, הגיעה בשנת 2005, זו תוכנית שבעצם נועדה לתת מענה לצרכים האלה, אבל היא לא באמת אמריאה. אם אני זוכר נכון, ממידע שפורסם לאחרונה, אחוזים בודדים מהמבנים שצריכים חיזוק, חוזקו בפועל.
נכון, בדיוק כך, באמת התוכנית באה לפתור פה איזושהי בעיה של בניינים שלא מחוזקים לרעידות אדמה. היא לא באמת הגיעה למספרים שהמדינה רצתה, אבל היא כן הייתה הסנונית הראשונה שבעצם הדליקה את כל הנושא הזה של ההתחדשות העירונית. מהתאמה זה הפך להיות תאמה 2, במקום לחזק הרסו ובנו, והיום זה כבר המתחמי פינוי בינוי הגדולים.
ובמעבר ישיר אליכם, מתי אתם נכנסתם לתחום הזה?
אנחנו ב-2010 נכנסנו לעניינים. הייתה אי ודאות מאוד מאוד גדולה, העסקאות לא באמת היו כלכליות אז, אבל אז התחלנו.
ואם אנחנו רצים קדימה, מה קורה היום מבחינתכם כמובן?
אז תראה, קודם כל מה שקורה במדינה זה שבאמת קובע המדיניות, המחוקק בעצם נפל לו הסימון, והוא הבין שמדובר פה בעסקת ווין 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 ווין, זה 4 פעמים רווח, בעצם גם המדינה, גם העירייה, גם הדיירים וגם היזם, כולם פה מרוויחים בגדול, תכף נפרט למה. ואנחנו כמובן, גם אנחנו נכנסנו לעניין הזה של פינוי בינוי, הבנו שזה הפתרון וגם אנחנו מאוד פעילים שם היום.
אז בואו באמת, על 4 המרוויחים האלה, בואו נדבר על כל אחד. מה בעצם המדינה מרוויחה בדיוק? הרי לכאורה יש שהיא מפסידה מיסים, יש פטורים ממיסים, פטור ממס שבח, יש מתן של זכויות בנייה בחינם נקרא לזה, מבחינת היטלי השבחה וכדומה. איפה הרווח של המדינה?
נכון, אז באמת המדינה פה עושה קודם כל מהלך יפה, שבניגוד שהיא רגילה תמיד חלק כסף למי שיש, והטבות מס לטייקונים ולכל מיני מפעלים שלא צריכים, אז באמת המדינה פה עושה מהלך גדול, שהיא בעצם מגלגלת את הכסף לאזרחים, לאלה בעלי הדירות הישנות. אבל מעבר לזה, מרוויחה כאן קודם כל חיזוק נגד רעידות אדמה. דרך אגב, אתה יודע מתי הייתה רעידת אדמה האחרונה בישראל?
לא, תחכים אותי.
אז ב-1927 הייתה רעידת אדמה האחרונה. אתה יודע כל כמה שנים יש בממוצע רעידת אדמה רצינית?
מה הצפי?
פעם ב-100 שנה.
פעם ב-100.
אז אם היה ב-1927...
אני מקווה שלא נפתח פה, אבל אנחנו על הגבול.
כן, אז אנחנו, אז באמת המדינה מבינה שיש פה צורך לחזק את הבניינים נגד רעידות אדמה. מעבר לזה, לצערי הרב, כולם היום מבינים שממד זה צורך כמעט קיומי. כמובן שיש פה גם הזדמנות שהמדינה רואה בעצם הזדמנות לעשות פה תוספת יחידות דיור במרכזי הערים, במקומות שבאמת צריך ויש דרישה, ואולי איכשהו היא תצליח, לא יודע אם להוריד מחירי הדירות, אבל לפחות לעצור את העלייה שלהם. Mm-hmm. יש פה הזדמנות לציפוף ערים ולתחבורה ציבורית מתקדמת, כך שהמדינה באמת, יש לה פה הרבה הרבה דברים שהיא מרוויחה מהם, למרות שהיא עושה פה איזשהו ויתור על כל מיני מיסים וכל מיני כספים שהיא רגילה לקבל.
אתה אומר, הרווח גובר על ההוצאה מבחינתה, נקרא לזה ככה.
כך זה נראה.
כך זה נראה. המדינה לא עצרה בזה, וגם הוקמה הרשות להתחדשות עירונית.
נכון, המדינה בעצם מבינה שזה צו השעה, וכדי לדחוף את הפרויקטים היא מקימה משרד, שנקרא רשות להתחדשות עירונית, היא הולכת ומקימה גם בערים, מנהלות להתחדשות עירונית שהיא מממנת אותם, וזה בעצם מהלך שהמדינה אומרת, אני רוצה פינוי-בינוי, זה משהו שאני רוצה לקדם אותו.
אז דיברנו על המדינה, בוא נדבר רגע על העירייה, היא לכאורה גם מפסידה, היא נותנת פטור מהיטלי השבחה, איפה הרווח שלה?
אז תראה, נכון, על פניו, באמת העיריות בהתחלה לא כל כך שיתפו פעולה, כי באמת הם מפסידים את היטלי השבחה, אבל העירייה גם כן מרוויחות פה בכמה מקומות. קודם כל, על כל פרויקט של התחדשות עירונית של פינוי-בינוי, העירייה מטילה בעצם על היזם איזושהי מטלה ציבורית. אז בטח, אם זה לבנות גן ילדים או בית ספר. דרך אגב, נושא מאוד מאוד חשוב בציבור החרדי, שבפרויקטים אפשר לשלב בית כנסת או מקווה או טיפת חלב, שיש היום עוד צורך מאוד גדול, מונות יום או כוללים. אנחנו לדוגמה פרויקטים שלנו באמת הם מנהלים, עושים איזשהו סקר חברתי ובודקים באמת מה הצורך, ואחרי זה דואגים שהעירייה לא תפיל לנו סתם איזושהי מטלה ציבורית שלא קשורה, אלא מטלה ציבורית שמשרתת את אותם מגזרים, ואם זה המגזר הציבורי, מן הסתם, אז הדברים שנגעתי בהם. מעבר לזה...
זו נקודה חשובה, כי המטלות הציבוריות האלה, במיוחד במגזר החרדי, יכולות לתת מענה לצרכים שכבר שנים משוועים להם, והפרויקט הזה בעצם עכשיו יבוא ויפתור את הנקודה.
לגמרי, בדיוק כך. מעבר לזה, כמובן שהעירייה גם מרוויחה חידוש של פני העיר, וגם אם שאלת קודם על התקציבים שבעצם העירייה מוותרת עליהם.
על היטלי השבחה, שזו נקודה, אני חושב, אחת המהותיות מבחינת העיריות.
נכון, אז עשתה חכם המדינה, ובעצם חוקקה פה מה שנקרא את ההסכמי גג, והלכה וחתמה עם ראשי ערים, שעל כל יחידת דיור שהוא יוסיף, גם בהתחדשות עירונית, אז הוא יקבל איזשהו תקציב, ואז אמנם העירייה מוותרת על היטל השבחה, אבל היא מקבלת כסף מהמדינה, כך שזה פותר את הבעיה הזאת.
יפה. אז יש לעירייה דרך לקבל, סוג של לקבל את הכסף הזה בחזרה, ואולי אף יותר.
נכון.
בואו נדבר בצד השני, הדיירים. הם גם חלק מהמרוויחים שהזכרת קודם. מה הם מרוויחים, ומה אתם כיזמים, שאתם גם עוד נדבך חשוב, מה אתם מרוויחים כאן?
אוקיי, אז קודם כל הדיירים פה מרוויחים לגור בדירה חדשה, שהיא מחוזקת נגד רעידות אדמה, שיש בה ממ"ד, והיא בטוחה נגד טילים שלצערנו עפים עלינו לאחרונה הרבה.
בחודשים האחרונים, כן.
כן. מעבר לזה, איכות חיים, השבחה של הנכס, אתה יודע, אם זה דירה שהם חיים בהם, אז יחיו בדירה יותר טובה, אם זה משפחה שמחזיקה את זה כדירה להשקעה, אז מן הסתם כן. משבחים את הנכס שלהם. וגם בעצם חיזוק של שכונות, זה אוכלוסייה בדרך כלל בשכונות האלה, אוכלוסייה יותר חלשה בשכונות הישנות, ופתאום באים ועושים פרויקט כזה, ואז באים זוגות צעירים ואוכלוסייה חזקה וקונים את הדירות החדשות, וזה מחיה את השכונה ומזרים דם חדש, וזה בהחלט טוב. בעיקר בציבור החרדי, יש גם את היתרון הגדול, שבעצם מקבלים דירות יותר גדולות, שזה ממש צורך, ברוך השם, הציבור החרדי, משפחות ברוכות ילדים, מרובות ילדים, ברוכות ילדים, לא יודע אף פעם מה ההבדל.
זה הולך, זה הולך ביחד, הריבוי והברכה.
ואני רואה בדירות ככה שאנחנו נפגשים עם דיירים, אני רואה באמת את הצורך, אני רואה את הצפיפות, וכמובן ש-25 מטר אלה שבירושלים עדיין נותנים, בערים אחרות זה כבר ירד ל-12 לצערנו.
כן.
אז זה בהחלט מאוד מאוד חשוב לציבור החרדי, ואיך בלי, אי אפשר שלא לדבר, בלי מרפסות הסוכה, שזה בעצם, עד שלא הייתי מעורב כל כך בפרויקטים, אני לא הבנתי עד כמה זה מהותי. וזה גם כן הזדמנות שהיום, לפחות בפרויקטים שלנו, כמעט כל הדיירים מקבלים מפסות סוכה, שזה
משהו מאוד חשוב. זו נקודה חשובה בהחלט. אני יכול להגיד לך בהקשר של ה-25 מטרים, מכנסים שאני משתתף בהם, כנסי דיירים ולפעמים מנחה אותם, בציבור החרדי, אפילו נאמר דתי חרדי, השאלה הזאת של מה אני אעשה עם המטרים שאתם מציעים לי, לא נשאלת. במגזר הכללי מגיע אדם לפעמים בגיל קצת מבוגר יותר ואומר, אני לא רוצה את המטרים האלה, יקר לי, אני לתחזק אותם, לשלם ארנונה עליהם. במגזר החרדי זה יתרון גדול, ואני חושב שכשאנחנו מדברים עכשיו על יחסי החברה שלכם עם המגזר, ואתם מביאים את המקצועיות שלכם לשאלות האלה של תכנון הדירה, זה דבר שמאוד מאוד יהיה מבורך.
חד משמעית, מאוד מאוד חשוב. וזהו, אז בעצם הדיירים פה באמת עושים עסקה שהיא מצוינת. היה זה מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, אחרי הכל אנחנו חברות עסקיות, זה מנוע צמיחה,
כן.
זה לקבל קרקע כמעט בחינם, לא ממש בחינם, אבל אתה לא קונה את הקרקע, אתה רק בעצם העלויות זה עלויות קידום הפרויקט. והבנייה מן הסתם, ויש פה גם עוד נושא אחד שאני מאוד מאוד רואה בו נושא מאוד חשוב, שזה מה שאמרתי קודם, הצדק החברתי הזה.
מסכים איתך, חייב להגיד עושה. לך, זה נושא שהייתי רוצה שאפילו תפרט עליו טיפה יותר.
אוקיי, אז אני יכול להגיד בתור יזם שאני באמת מאוד מאוד גאה לקחת חלק בסיפור הזה של הפרויקטים האלה של הצדק החברתי, כי אחרי הכל אתה יודע, כמו שאמרתי קודם, הפרויקטים האלה בדרך כלל קורים בשכונות ותיקות, שכונות שהן פחות חזקות כלכלית, וזה אנשים שאין להם הרבה סיכוי פתאום, לא יודע מה, להוציא מהכיס עוד מיליון שקל ולקנות דירה חדשה. ופשוט המדינה עושה פה מהלך גדול, שהיא באמת מאפשרת לנו לתת לאנשים האלה את ההזדמנות להתחדש ולהשתדרג. אני חייב לציין שכל, אתה יודע, כל טקס כזה שאנחנו עושים בעניין, או טקס של אכלוס דירות חדשות, אני ממש עומד עם דמעות בעיניים, וזה ממש כיף גדול לקחת חלק בעשייה מאוד מאוד מבורכת הזאת.
אתה רואה לעיניך את הצדק נעשה.
לגמרי, ככה.
אז אני מודה לך על הפינה הזו היום, נשוב וניפגש בפינות הבאות, ונקווה שנהנה כמו שנהננו היום. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שטח נדל"ני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל כן התור.
בהמשך ישיר לסוגיה שדיברנו כעת בעניין התחדשות עירונית, הגיע אלינו מקרה של פרויקט תמ"א 38 בשכונת מחה בירושלים, שבוטל לאחר עתירה דיירי השכונה והמועצה לשימור אתרים. נמצאת איתנו בעניין הזה על הקו עורכת דין דקלה טל מוסרי, המייצגת את הדיירים בפרויקט. שלום לך.
שלום, אנחנו מייצגים את תושבי השכונה, לא את הפרויקט.
אוקיי, את תושבי השכונה. בואי תספר לנו על מה הוגשה העתירה, מה הפריע לדיירים, ולמה הוועדה קיבלה את העתירה.
אז אני אנסה בקצרה, מדברים על שכונת מלכה, אבל בעצם בתוך שכונת מלכה יש כפר היסטורי שנקרא אל מלכה, או מלכת, אני מקווה שהירושלמים מכירים אותו. הכפר הזה, הוא יש לו את כל המאפיינים של כפר, זה בתים צמודי קרקע, שתיים יחידות דיור בכל מגרש, שבילים צרים שמפרידים בין המגרשים, ורחובות מאוד מאוד צרים וצרים. ובתוך, ועל הכפר הזה יש תוכנית המתאר שהיא תוכנית שקובעת את מה מותר ומה אסור לבנות בכפר. זו תוכנית שאושרה בזמנו, שהמטרה שלה היא באמת השימור של אופי של הכפר, של הערכים שלו, ומקבעת את אותה בנייה נמוכה תמודת קרקע עם יסודות דיור מועצות.
ותוכנית ההתחדשות הזאת היא סותרת אותה?
תוכנית, ואז הגיע יזם שיש לו שם מדרש בתוך בגרעין הכפר ההיסטורי הזה, וביקש לבנות שם, להרוס את הבניין הקיים, ולבנות בניין של מגורים, בניין בין 5 קומות, עם 8 יחידות דיור, עם מתקני חנייה, משהו שמאוד מאוד חריג לנוף של הכפר, מאוד מאוד לא דומה ולא מתאים לנוף של הכפר. תושבים של הכפר החליטו להתנגד לבקשה הזו, הגישו את ההתנגדות לוועדה המקומית, הוועדה המקומית דנה בהתנגדות וקיבלה אותה באופן חלקי, והחליטה לצמצם בצורה כזו או אחרת את הבנייה, אבל לא בדיוק קבע מה יצומצם ואיך יצומצם, ובעצם השאירה הרבה מאוד פתח לפרשנות של היזם. אנחנו הלכנו עם הדבר הזה לוועדת ערר, ועדת ערר קיבלה את העמדה שלנו, אמרה לוועדה המקומית שזה הפרויקט הזה לא מתאים במקום הזה.
נקריא באמת בעניין הזה את מה שנמסר לנו באמת בעירייה, נקריא רגע ברשותך, החלטת הוועדה המקומית לאישור הבנייה מכוח תמ"א 38 בשכונת מנחת ההיסטורית, מלחה, ניתנת לנוכח חשיבות שבחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה והוספת ממדים שחשיבותם ברורה לכל. בסופו של דיון ועדת הרר אפשר למבקש היתר להגיש לעירייה את הבקשה בשנית, בצירוף השלמות שונות, וזאת לצורך דיון בוועדה המקומית. החלטת ועדת הרר התקבלה היום, אנו נלמד את ההחלטה ונבחן את משמעותה. אני מודה לך, אני מנצל שאין לנו מספיק זמן, זו סוגיה כנראה יותר ארוכה לדון בה, ליחס שבין התחדשות לשימור אופיים של שכונות ישנות. אנחנו מודים לך שהצטרף אלינו בעניין הזה. מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו בתוכנית. אנחנו מודים לצוות המסור, לעורכת מיכל יוסקוביץ', להפקה. בעזרת השם נהיה איתכם בשבוע הבא בתוכנית נוספת. אתם מוזמנים לשלוח אלינו פניות. כל טוב ולהשתמע בבשורות טובות.